פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, ערב טוב לכם חברים, אנחנו כאן בעוד תוכנית של פילפוליטיקה, אני באולפן תל אביב, איתנו יעקב ריבלין באולפן ירושלים, ערב טוב לך יעקב.
ערב טוב ובורך, אנחנו תמיד רגילים להזכיר את פרשת השבוע בפתיחים שלנו, וכמובן שהפתיח שלנו יעשו גם כן.
הפעם זה פרשיית השבוע.
פרשיית השבוע, פרשות השבוע, אני רק אציין שיש לנו בפרשה הזאת אמירות קשות של יעקב לבניו, יש לנו גם ברכות, וגם השבוע הזה של הפוליטיקה הסוערת הוא שבוע גם של, הייתי אומר, גם ברכות וגם אמירות לא כל כך נעימות. את האמירות הקשות אנחנו שומעים מבית המשפט, אנחנו שומעים מאיתמר בן גביר שעולה לחולל פרובוקציות בהר הבית. מצד שני יש הרבה ברכות, אבי, נעשו השבוע הרבה מאוד דברים חשובים שלא נעשו הרבה מאוד שנים, ובעיקרם כמובן ההכרזה על הרפורמה של יריב לוין. אבל אני רוצה לומר לך אבי, אני עקבתי השבוע אחרי,
אני לא בטוח שזה היה לטובתו של דרעי ההכרזה הזאת, אם היו שואלים אותו.
נכון, אני רוצה רגע רק,
הוא היה מחכה, הוא היה מבקש שיחכו עם זה עד אחרי הדיון, אבל ליריב לוין יש את האג'נדה משלו, גם את דרעי הוא לוקח בדרך.
אני רוצה להגיד משהו אחר, תראה, אני הסתכלתי השבוע אחרי על הפעילות של חברי השרים שלנו, בכל מקום שהם נמצאו, כולם נכנסו ממש כמוקי נחה, כמוקי עמוק לתפקידים שלהם, וכולם עובדים בטירוף. זאת אומרת, לא ראיתי מישהו שישב אחד וישב והתבטל רגע. החבר'ה מבינים שאנחנו לא יודעים כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד, וכולם נכנסו לעבודה ממש באטרף. לא רק הם, גם הקואליציה, הם סוגרים חשבונות עם יש עתיד ועם רע"מ ועם כולם, הם איבדו את כמו שאומרים, את הרתיעה ואת חוסר הביטחון עצמי שהיה לימין, ומסתערים בכל הכוח.
אתה יודע מה, אז אני אולי הייתי לוקח דווקא אמירה מהשבוע הקודם של יעקב אבינו לבניו, למה תתראו, למה תראו את עצמכם סבירים כשכולם רעבים, ואני בעד המהלכים האלו, אבל לא בטוח שזה שתוכבים אצבע בעין, בנראות ובהצהרות, זה בהכרח לטובתנו, כי גם הצד השני, ואנחנו רואים אגב גם שהצד המשפטי יודע גם להשיב מלחמה, כשאתה לא מזמין את היועצת המשפטית לדיון באיזושהי ייצוג של התרסה, אז היא מוציאה לך חוות דעת שמוגשת לעליון ביום האחרון, שהיא מבקשת לפסול את דרעי, אי אפשר שלא לראות בזה איזשהו סוג של פינג פונג, וכשיריב לוין מכריז ערב הדיון את מה שהוא מכריז, אז מטבע הדברים, הדיון עצמו הופך להרבה יותר קשה מכפי שהוא היה יכול להיות, אם רק דרעי היה זה שמצהיר בערב הדיון שהוא מאמין בשופטי העליון. זה, אף אחד לא ילך כאן ויתן, יגיש את הלכי השנייה, ואני אומר לך שאם כל, בתום כל החגיגות והתזמורות במחנה שלנו, צפויה לנו כאן דרך ארוכה וקשה עד שהרפורמה הזאת תיושם, אפילו בחלקה.
תראה, אני מדבר, אני מעריך גם כן שהרפורמה הזאת תהיה ארוכה וקשה, אבל יש כמה דברים שחייבו לעשות אותה מהר. יש לנו את חוק הגיוס, אתה לא יכול להתגבר עליו אם לא תעביר את פסקת ההתגברות, או לפחות את ביטול עילת הסבירות. יש מעשים, דברים שחייבו את הקואליציה לעבוד מהר, יש לך עוד כל מיני אחרות, ותאר לעצמך שבסופו של דבר ההחלטה של השופטים שאנחנו לא יודעים אותה כרגע, בזמן שאנחנו מדברים תהיה לפסול את דרעי או להחזיר אותו לשבראש ועדת הבחירות, עמית, אם שמת לב למהלך הדיבורים בדיונים, יכולים לקרות הרבה הפתעות, והקואליציה תיאלץ להיאבק בכל הכוח שלו. עכשיו לגבי מה שאמרת, אם זה טוב לדרעי או לא, יש כאן תשובה, שאלה שאין לי תשובה עליה. אתה חושב שדרעי ידע מההופעה הזאת של לוין? הסברה אומרת ש...
לא, אז אני חושב שלא.
אז איך זה קורה בקואליציה כזה דבר? הרי דרעי הוא לא חבר זוטר, הוא לא סגן השר טסלר, הוא ציר מרכזי של הממשלה, ראש הממשלה הוא ציר מרכזי, יריב לוין ציר מרכזי, איך הדברים האלה לא מתואמים מלמעלה? זו שאלה שאין לי תשובה עליה.
אני מניח שהוא לתפוס את יריב לוין וישאל אותו למה עשית לי את זה דווקא אז. יריב לוין לדעתי עשה את זה כי הוא הבין שיכול להיות ששופטי בגץ בדיון הזה הם יקחו את דרעי לסיבוב ארוך, שאתה יודע, ראינו ששרים בממשלות קודמות שהיו בסיבובים האלה, צחי הנגבי, גם דרעי עצמו ואחרים, וכולל חבר'ה כמו כחלון, אנשים שרצו את הגנת המערכת, ידעו גם לשים ברקסים, ויריב לוין רצה להצהיר, לא משנה מה יהיה מחר בדיון, זה לא היה אקדח על השלוחן כמו שכולם מפרשים. אני חושב שהוא רצה להקדים כל סיטואציה שבה שופטי בגץ ינסו קצת, אולי לא אומר שזו כוונתם, אבל זה מה שבסוף התפרש מאיזושהי החלטה שלהם, להלך אימים על הפוליטיקאים, והוא אמר לא משנה מה תחליטו מחר, זה לא רלוונטי, אני עם המהפכה שלי כאן, ואני הולך עליה עד הסוף. זה היה הצעד שלו.
אבל כמו שאמרת אתה, זה הזיק לדריק, כמובן שהדיון שלו כרגע הפך מענייני לסופר פוליטי, והשופטים יכולים להגיד, אם הם אלה הולכים לבטל לנו את כל הפסיקות, הולכים לבטל לנו את עילת הסבירות ואת הכל, אז מה אכפת לנו? תמות נפשיים פלישתים, מבחינה משפטית.
והכי נוח להם להתאפס בעניין של דרי. אנחנו רואים את הסקרים ציבורית, כשאתה בא ואתה הופך באמת את ה... צריך להודות בכנות, ביושר, שהעבירה שהוא הורשה בה עכשיו, זו עבירה שכל אדם אחר, היה מקבל עליה כנס והולך הביתה, ואחרי שש שנים, מנדלבליט הוא זה שחתר להשגת העסקה, הוא זה שאמר שהאר לא הוליד אפילו אכברון, בגלל שהוא הבין שצריך לסיים את זה. אז עכשיו לקחו את זה, היו טעויות שנעשו בהתבטאויות שבמהלך עסקת הטיעון, תדעו, אתה אומר דברים, כדי שכל הצדדים יתרצו ורץ קדימה, אני חושב שהיו שם טעויות בכמה התבטאויות, עכשיו הולכים, לוקחים את זה, ממלפים את זה נגד דרי, ובסיטואציה כזאת, באווירה הציבורית, אז לשופטי בגץ שהם עושים את החשבון, כשאני רוצה להגיש, להחזיר מלחמה ליריב לוין, מה הזירה הכי נוחה? הזירה הכי נוחה להם זה בתיק של דרי. זה בהחלט גרם לו נזק, אין ספק שזה גרם לו נזק.
אז אם ככה, זה לא לויאלי, לא לויאלי וגם לא חברי לעשות את זה לבן ברית מרכזי בממשלה. כמו שאמרתי, הוא לא ציר שולי, ואם אתה עושה מהלך כזה ואתה פוגע בו, לדרש בהחלט סיבה לתערומת. עכשיו, לי יש הסבר תוך כדי דיבור, למה לוין רצה לעשות
את זה? אני אתן לך דוגמה למה הדבר דומה, זה כמו שישים מישהו על השולחן, יום לפני שיש את הדיון בעניינו של נתניהו, שאתה יודע שהפרקליטים שלו הולכים להביא טענות טובות מול עדי התביעה, מישהו יגיש יום לפני, יניח על השולחן את החוק הצרפתי. אתה מבין שההתייחסות של השופטים, גם אם נראות שהם חייבים להיות בעולם מנותק, היא תהיה אחרת במהלך הדיון. זה מה שעשו כעת לדרך.
שמו לו חקיקה. אני אגיד לך, אני פתאום הבנתי תוך כדי דיבור מה הרציונל של יריב לוין. תראה, נתניהו לא מת על הרפורמה הזאת. אתה זוכר שמינו את יריב לוין ליושב ראש כנסת לשבועיים, ולמה? לא כדי שיהיה לו חלקת קבורה בהר הרצל, אלא כדי ש... כי היה ויכוח בינו לבין נתניהו. נתניהו לא רצה את הרפורמה הזאת במלואה. הוא רצה רק את מה שיעזור לו לחמוק מהמשפט. יריב לוין אמר לו, אם אתה לא נותן לי סמכויות ללכת עם הרפורמה הזאת, אני פשוט מבטר על התענוג, אני אשאר יושב ראש הכנסת. היה כיפופי ידיים של שבועיים, נתניהו נכנע ולוין קיבל. לוין הבין שאף פעם בממשלה כזאת אין עיתוי מתאים. כל פעם יש סיבה אחרת. הוא אומר, אני עכשיו זורק את זה ויהיה מה שיהיה. אני קובע עובדות בשטח. מכאן ואילך, כל זמן שהקואליציה הזאת חיה, אין כבר דרך חזרה.
זה מתחבר אגב למה שהוא השיב אתמול כששאלו אותו, האם זה מקרי שאתה עושה את זה ערב הדיון בעניינו של דרי? הוא אומר, אם הייתי עושה את זה למחרת, הייתם אומרים שזה כתגובה לדיון של דרי. זה ממש מתחבר למה שאתה אומר. הוא החליט, אני כאן, בשבוע הראשון אני שם את ה... אני נועץ את הקנה בחול, אף אחד לא יוכל להזיז אותי, זו קריאת הכיוון שלי, ועכשיו נראה מי מתמודד מולי.
כן, טוב, זה לוין בשיקולים שלו ודרי בשיקולים שלו, מה, אבל אתה יודע מה, אני אומר לך, אני מרגיש שדרי חושב אולי קצת כמו יעקב אבינו, אם אנחנו חוזרים לעניין לפרשת פרשיות השבוע שלנו, כן, הוא חשב לשבת בשלווה, הוא רצה, הוא אמר, הוא הגיע כבר לכול, הגיע לפסגת השאיפות שלו, משנה, סגן, כל תואר שאפשרי בעולם עם שישה תיקים, וברגע שהוא רוצה לנוח קצת ולהתחיל לעבוד, אז קופץ עליו רוגזו של יועצת משפטית, כמו שאמרת, כועסת, ושר משפטים חדור אג'נדה שחושב רק על עצמו. וכעת...
אבל בוא נדבר גם על זה אחרי הפרסומות עם המרואיינים שלנו, יהיה איתנו היועץ האסטרטגי ברק סרי שליווה את נתניהו שנים, חיים ביטון, השר במשרד החינוך, חבר ועדת חוקה, חבר, נו איך קוראים, הוועדה, יעקב תעזור לי, נו פרח לי השם מהראש,
חבר...
ועדת השרים לחקיקה, חבר ועדת השרים לחקיקה, צריך להתרגל לכל התארים, ומי שצמוד לדרי במשך הרבה שנים. פרסומות ומיד נשוב. אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר במשרד החינוך, חבר הכנסת חיים ביטון. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב. יעקב, אבי, עם כל הציבור היקר שמקשיב לנו.
ערב טוב חיים, אנחנו כמובן ננצל שוב פעם את ההזדמנות לברך אותך על הכניסה לתפקיד, ורק קצת רקע למאזינים שלנו שקצת מסתבכים עם כל ההגדרות. יש שר ה... יש שר לענייני ויש שר בי, כמו בבחינת יוסף היה מלך במצרים. מה בדיוק המעמד שלך במשרד החינוך?
אני אפנה אתכם בעניין הזה להסכמים הקואליציוניים. הרעיון הוא בעצם שיש היום שתי שרים במשרד החינוך. שר אחד הוא אחראי על כל האזור של הציבור שאיננו חרדי. אנוכי הקטן אחראי על הנושא שכל הדברים, כל העם החרדי במשרד החינוך. רק לסבר את האוזן, במשרד החינוך יש כמיליון 800 וכמה תלמידים, והחרדי 517.
זה ברור, איך זה מסתדר? רק תסביר לנו מבחינה מיניסטריאלית, מי נותן את ההוראות לחינוך עצמאי לרשת, אתה או השר? איך הסינרגיה בינך לבין השר? מי נותן הוראה למפקח מחוז צפון, האם השר לסגור בית ספר או לא לסגור, מלפתוח או לא לפתוח? זה מערכות מאוד משולבות, אני שואל את זה, אני קצת מכיר את משרד החינוך, זה הכל שם מאוד אינטגרלי. איך אתם מפרידים את זה לשתי יחידות ואומרים, השר...
אז זה עובד ככה.
כן, בבקשה.
אז זה עובד. זה כבר הופרד, זה כבר הופרד בצורה מסודרת. המנכ״ל המיועד שאמור להיות בתפקיד, יודע שכל דבר שקשור למגזר החרדי, מקבל הוראות ממני. אם השר השני יש לו איזושהי דעה בעניין החרדי, הוא יכול לדבר איתי ולבקש ממני... שם זה אגב הגדרה שלו, בשיחה שהייתה אפילו עוד פעם בבוקר, ואם יש משהו בתחום שם שיש לי מה לומר, אז אני יכול, אם אני רוצה, אז אני יכול להביע ידיעתי רק דרך השר השני. כך שבשורה התחתונה, יש הפרדה מאוד מאוד ברורה, אגב, ויש גם את הנושא של החברה למתנסים, שהיא גם כן על פי ההסכם תחת אחריותי המלאה, ובשני התחומים הללו...
ושם זה בכלל המגזרים, לומר, נכון? המתנסים כולם.
בכלל המתנסים
כולם.
המתנסים כולם, בכלל המגזרים.
תגיד, אנחנו ראינו אצלך ראינו אצלך בכנס, בטקס הכניסה למשרד, גם את נציגי החינוך העצמאית, הרב סורוצקין, את החברים ממסדות הפטור, והשאלה היא איך באמת הצלחתם לשים את היד על, בעצם אתה שר החינוך החרדי, אם נגדיר זאת כך, איפה יהדות התורה בתמונה? איזשהו סגן שר, גם יושב ראש ועדת החינוך בידיים שלכם. איזה מהלך עשיתם שהצלחתם בסופו של דבר לשים את היד מלא מלא על החינוך החרדי?
ואני אוסיף להדגש, כיום אתה נותן...
ואני רואה את זה כמחמאה.
היום אתה נותן הוראות לאיזי סורוצקין מה לעשות, זאת אומרת שהחינוך העצמאי כפוף אליכם היום.
בואו נעשה עם זה סדר. אני אגב ידידו הטוב של הרב סורוצקין, היינו ביחד, שירדנו במקביל כמנכלים של הרשתות, ואני יכול להגיד לך שכבר ישבנו בישיבת עבודה ראשונה, אוכל לומר זאת שאני רואה את זה כמחמאה גדולה, כשהיום אתם יודעים בתוך הנושאים של המסע ומתן הקואליציוני, אז הדברים היו כבר די ידועים מי הולך לאיפה. כשמדובר היה שר במשרד החינוך, אני אגיד את זה ככה בשיא הענבה, עד כמה שאפשר, שהצוות, שכל אלה שהזכרת את שמם, אמרו שאם זה אני, אז זה בסדר.
בכל אופן, יסר ביטון, יש לכם איזה הטבות שאין לכם, למשל אני קורא בארץ, שנותנים לרשת החינוך העצמי מעמד של עיר, באופן שהיא יכולה לבנות גם בלי לקבל אישורים מאחרים. אתה יכול קצת להסביר לנו את העניין הזה?
אני אסביר לך. בהתוויית ההסכמים הקואליציוניים, היה לי את הזכות להיות שם מעורב, וכמובן שהפק של החינוך היה דבר שאני כתבתי אותו מתוך ניסיוני, במשך ה-22 שנה האחרונות בחינוך, וכמנכ״ל רשת החינוך התורנית. אני ראיתי לאורך השנים את כל הקשיים שבעצם נוצרו, כי הרי בסוף זה איזשהו סוג של החלאה, מצד אחד מתוקצבים 100%, מצד שני יש פה שורה של דברים שאתה כפוף למערכות אחרות, ולא מקבל את התקציבים מכאן או מכאן. אחד הדברים המאוד מאוד בעייתיים שהיו, זה שאתה כפוף לראשי עיר בערים אפילו שאינם מסורתיות, חילוניות לגמרי, יש מוסדות לרשת, למשל, כדוגמה, ולחינוך העצמאי, ל-600 ומשהו בתי הספר שיש בהם, הם צריכים לבקש אישור מראש עיר, שיבנה להם בית ספר, או שישפק את הבית ספר, ואתה מבין מאליו שאם ראש העיר הזה יש לו, הוא הרי הבעלות, ראש העיר הוא בעלות של בית ספר, ולכן נוצר מצב שאותו אדם שאמור להחליט מי יקבל אני או הוא, הוא צריך להחליט אם זה אני או הוא. אתם מבינים מה התוצאה? התוצאה הישירה זה שהכל שלו. ואנחנו נמצאים תמיד בשורה התחתונה. זו התוצאה שנוצר מצב שהציבור החרדי נמצא במצב שהוא בחסר אדיר של בניית כיתות ושיפוץ, ולכן הילדים שלנו הרבה מאוד בקרוונים. הדבר הזה הולך להיפסק. לכן אנחנו כחלק מהעניין הזה בנינו מתווה. ללא קשר לשר או לא לשר, אבל כמובן שזה יהיה תחת חסותי בסייעת הדשמיא, שהרשתות לא יצטרכו לבקש אישור מראש עיר, אם רוצים שיפוצים מול אגף הפיתוח של משרד החינוך.
אני רוצה שנייה לעבור ברשותך, ראינו גם את שחרור הכספים לכספי האברכים בזמן הזה של הגישור בין תקציב 2022 ל-2023. אני רוצה אבל לשאול אותך מהזווית של ההורים, אנחנו מבינים שאתה במסגרת ההסכם הקואליציוני תהיה אחרי עכשיו על מילוי הכיסים של מנהלי המוסדות, ואתה יודע מה מגיע להם אחרי מה שהם עברו בקדנציה הקודמת. איך דואגים אבל שזה יתגלגל גם להורים, ובאיזושהי דרך ירד הנטל הזה, הכמעט בלתי אפשרי לחלק מהמשפחות של שכר הלימוד?
תראה, והשאלה שלך היא שאלה טובה, מאוד מאוד מאתגרת. אתה יודע, אני גם הייתי מנהל מוסדות, וגם אני אבא והורה, ואני מכיר את הדבר מכמה זוויות. יש כאלה שמכירים רק את הצד הזה, ויש כאלה שמכירים את הצד הזה. הסיפור הוא כזה שמצד אחד המוסדות נועקים. צריך לומר זאת, הרבה מאוד, אני לא יודע אם יש מוסד במדינת ישראל שיכול להתקיים בלי תרומות ובלי כסף שמנהלי המוסדות מביאים מהצד. בוודאי, בוודאי בשנה וחצי האחרונות. ולכן, עצם ההבאה של התקציבים, מוסדות, קודם כל מטיב עם המערכת, מטיב עם התלמידים, שזה מה שמעניין אותו קודם כל הילדים, וכמובן מטיב עם מנהלי המוסדות, והוא חייב מטיב עם ההורים. אבל צריך לקחת את זה בחשבון, זה תלוי באיזה מערכת אתה נמצא. אם אתה נמצא במערכת שהיא מתוקצבת 100% כמו הרשתות, אז אין שום סיבה בעולם חוץ מהאפשרות לגבות עבור אותם, כמו שגובים בכללי, במוסדות הכלליים, שזה בסביבות 700 שקל בשנה, משהו כזה, אז שזה מתחלק לכמה עשרות שקלים בחודש, אז זה מותר לכולם. יש גם את הנושא של תלן, אני לא רוצה להלאות, אבל את השאלה של החשובה, נושא של תלן זה לימודים שאחרי הצהריים, שגם זה המוסדות לא מקבלים את התקציב עבור זה, וזכותם לגבות. ולכן, בתי ספר עכשיו ברשתות, אין להם שום סיבה לגבות כסף שאיננו תלן, או איננו כסף שאמור להגיע אל הילדים מתוך כמו כלל ילדי ישראל, וזה מפוקח על ידי תוכנת אפיק של משרד החינוך. אנחנו ניתן לזה בוודאי היום השפעה הרבה יותר גדולה ובקרה יותר מעמיקה כלפי הנושא הזה. כשאתה עובר למוכר שאינו רשמי או לפטור, במוסדות הפרטיים זה מובנה כך שאם המוסד מקבל 55% מהתקציב, שהוא גם מקבל כסף מההורים, זאת אומרת ההורה קיבל החלטה לשים את הילד שלו בחינוך, שהחינוך הזה יש לו אפשרות ללמד בלי בקרה או כל מיני דברים אחרים, כי הם לא רוצים לימודי ליבה או כל מיני דברים אחרים. וזה מובנה בזה שזה אפשרות לגבות מההורים. אבל גם כאן המוסדות האלה הולכים בסייעת הדשמיה, זה לא מחר, זה לא מחרתיים, זה תהליך ארוך של ביצוע, אני לוקח לעצמי את זה כמשימה של שנה או משהו כזה, או תקציב הבא, ששם גם מוסדות הפטור יקבלו תוספת גדולה מאוד של כסף. ולכן התוצר הוא בסוף שהם יקבלו כסף, ואני חושב שמן הראוי וצריך, אנחנו לא יכולים לבקר את זה באותה צורה שמבוקר ברשמי, שהמוסדות יצטרכו להקל על ההורים ולתת להם תוך מה שהם קיבלו. אז זו שאלה קשה, אבל אני משאר לעצמי שבסוף בסוף ב-90% מהמקומות, כי תמיד יש תמיד את ה-10% אותם מנהלים שאתה לא יכול לעשות איתם שום דבר, שההורים ירוויחו בוודאי, אבל אני מתכוון לתת על זה משקל כבד.
אגב, ולמען הסדר טוב אתה אחראי גם על תקציב הישיבות?
כן. אגף למוסדות תורנים של מרצה ידע, כן, תחת חסותי, כל תחום שקשור בחינוך, בוט, חינוך, כל מה שקשור.
אז מה זה אומר למנהלי הכוללים והישיבות שיפסיקו לרדת לחיים? יש לכם אפשרות לפעול בעניין הזה?
תראה, כל נושא הבקרה זה תורה מאוד גדולה, שיש הרבה מה נאמר בה, אני חושב שזה מוקדם כבר להגיב עליה, למרות שאני מכיר את המערכת. אני מתכוון לומר את זה בדרך הזאת. לא יהיה מצב שהבקרה על הציבור החרדי יהיה גדול מהבקרה מעל המוסדות הכלליים. צריך להבין, אין עולם שחי בלי בקרה. בקרה זה מראה של המערכת לראות מה צריך להיות, מה קורה. וגם כשאתה בנושא הקודם דיברת איתי על הורים שנותנים להם את הכסף בלי בקרה, אז גם לא יהיה אפשר לעשות. אז בקרה צריך. התפיסת העולם הזאת היא שהחרדים הם גנבים מלידה וצריך להיזהר בבעיה בזה שלא יעשו להם בקרות מוקסמות או כל מיני כללים כאלה
ואחרים. וזו התחושה אגב שאתה מרגיש, זו התחושה שאתה מרגיש במסדרונות, שמתייחסים קודם כל אל החרדים כאל אוטומטית כאל גנבים?
אני לא אומר היום המסדרונות, כי היום כבר אני רוצה להודיע לך, אני שבוע וחצי בתפקיד, כבר הרבה דברים.
אומר זה המסדרונות שמובילים ללשכתך היום.
כך קבע הקדוש ברוך הוא כנראה, ואני לוקח את זה את האחריות, ואני אצטרך לטפל בזה, אבל כן הרגשנו ככה בעבר, ולא רק זה, כל המתווים שבנו במשרדים כאלה ואחרים, לא רוצה להיכנס כדי לא לחץ ולא לכוון למישהו ספציפי, בנו מתווים לבקרות ספציפיות שעסוקים במגזר החרדי, וצריכים כמובן, וזה תפקידי, לדאוג שיהיה שוויון בבקרה. יחד עם זאת, אני אומר, ואני אומר את זה כאן, חבריי, בקרה זה דבר, אני חוזר על זה, אנחנו כציבור חרדי צריכים להבין, נתנו לנו סמכויות, נתנו לנו כוח, נתנו לנו עכשיו תקציבים, ויש שוויון בתקציבים ברמה שמדובר על הרבה מיליארדים שהולכים להתווסף למערכת החינוך החרדית, כמובן עם הרבה מאוד עבודה, אנחנו צריכים להבין אני קורא כאן גם לכלל המנהלים ואלה שעוסקים בעניין הזה, שצריכים להבין שצריכים לצאת מהתפיסה הגלותית לפעמים, שאנחנו מותר, נעשה מפה, ניקח מפה, נסובב מפה את הידיים, ונקבל את זה שווים בין שווים, אבל גם נהיה שווים בין שווים בדברים הללו. ומי שהבין אותי טוב, הבין.
בוא לסיום, רק אי אפשר, ואולי בזה היינו צריכים לפתוח. אתה ישבת היום בפתיחת הדיון בעניינו של השר דרי, מה הרשמים שלך אחרי שבאמת שמעת את עמדות הצדדים, עמדת היועצת המשפטית לממשלה, את השופטים, איך אתה יצאת מהדיון?
אבי, א', אני חייב לומר, בנימה אישית, אני החליטי להיות צמוד ליושב ראש הרב אריה דרעי, משנה לראש הממשלה, בריאות, פנים, שר הפנים, אני אומר את זה כי זה כיף לי גדול לומר זאת, זה לא דבר פשוט של להגיד את כל האורך של הרשימה הזאת שזכינו שהוא לקח אותם עליו. לא היה לי קל היום. לא קל להיות במצב שאתה נמצא בפני 11 שופטים באשר הם, לא יודע מה הם, באיזה עדיים, ומה תפיסות עולם שלהם, אבל ודאי שהתפיסות עולם שלהם היא לא תפיסת העולם שלנו. מה לעשות, אנחנו בגלות, יש שופטים, צריך שופטים בישראל, אבל האג'נדה היא לא שלנו. אני מאוד מאוד מקווה, בלי להתייחס כרגע, אתם יודעים, אני חי בעולם המשפט, אני משפטן, והבנתי את הסעיפים טוב טוב, הסברתי גם לחבריי פה ושם, מה מתכוון כל שופט מה שהוא אומר. מאוד, הסיטואציה לא נוחה, לא צריכה להיות. ברוך השם, הגענו לאן שהגענו. צריך להוריד את הידיים גם הענק הזה, הרב אריה דרעי, שיש לו יכולות עצומות לעם ישראל, וגם הקטגורים שביניהם הודו בתוך הדיון, שברור שזה אדם שהוא יחיד בדורו, ביכולות שלו, בעוצמות שלו, ומה שהוא הביא אותנו עכשיו. אני אומר מכאן, הורידו את הידיים שלכם ממה שהוא יכול לעשות למען עם ישראל. הגיע הזמן שיגמר כבר כל הסחיבה הזאת, ואני מאוד מקווה שהשופטים לא ימשיכו את זה יותר מדי זמן, ויקבלו החלטה חד משמעית, שמה שהציבור רצה, לא רק 400,000 מצביעים של שעת, גם 2.3 מיליון שהצביעו למפלגות האחרות, וראו שלטים, אני כמנכ״ל שעת שמתי, התפסתי שלטים ושמתי על מרפסות, שתמונתו של הרב אריה דרעי התנוצצה בהם, זה לא, אני רק מסיים בזה, כולם ידעו שהם מצביעים עבורו, ורוצים אותו איפשהו נמצא, והגיע הזמן שרצון העם תוקף גם בבתי המשפט.
השר ביטון, תודה רבה לך, לערב טוב.
לכם.
תודה ובהצלחה.
שלום וערב טוב לפרשן הפוליטי והיועץ האסטרטגי ברק סרי.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. בואו בשביל ההגינות נאמר שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת בעיצומו של הדיון בבית המשפט, כך שאנחנו לא נתייחס למסקנות אם תהיינה בסופו, שזה המאזינים מן הסתם יודעים. בואו נדבר רגע על רקע האווירה שעולה מהדיון. איך אתה מתרשם, האם לדרי נכונה כאן דרך התחתים, כפי שאנחנו באמת מתרשמים מהדיון היום?
כן, זה נפתח קצת יותר אופטימי, זה המשיך פחות אופטימי, אבל אומרים לי, הקדימים הגדולים,
ברק שפר קליטה, ברק שפר קליטה.
כן, בבקשה.
אני אומר, התחיל אופטימי, המשיך פחות אופטימי, אבל אומרים לי המבינים, ואתה נמנה על המבינים, שאתה באמת, באמת לא יכול לשפוט לפי, לפי מה שמתנהל, אבל לכם, השופטים מקשים בשאלות, יש להם בעיקר תרוניות על העניין של למה לא פנו ליושב ראש ועדת הבחירות, אבל בוא נהיה יותר חכמים בימים הקרובים.
תראה, אם יגלגלו אותו ליושב ראש ועדת הבחירות, אז הם הולכים על התהליך שראינו אצל דרי, ובעבר אצל הנגבי ואצל אחרים, שתלויים ועומדים במשך חצי קדנציה, ובינתיים הם ייקחו בחשבון שהוא אולי לא ימהר להצביע בעד כל המהפכות של יריב לוין, כי הוא ידע שעניינו תלוי ועומד.
רגע אחד.
זה גם סוג של שיקול שם.
רגע, ברשותך, רגע אחד חברים, גם אם יגלגלו אותו לעמית, זה כבר לא רלוונטי לאורך חוק היסוד החדש, ששר יכול להיות גם מי שכל מי שיש לו עונש בלבד שהוא לא מאסר בפועל. זאת אומרת, החזרה ליושב ראש ועדת הבחירות הופכת לבלתי רלוונטית, אם אני לא טועה.
לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אתה מדבר על זה שעילת הסבירות נכנסת בביטול.
לא, לא עילת הסבירות, אני מדבר
את החזור. לא, אבל אם הם אומרים לדוגמה שהחוק עומד על תילו, אבל כמו שפי שאמרה היועצת המשפטית לממשלה, עילת הסבירות זה חוסר סבירות קיצונית, שאם עכשיו בעבירה שהורשע בה יש קלון, שדרי ספציפית יישאר, כי אצלו זו הרשעה השנייה, אז יצטרכו לחזור ליצחק עמית, שיברר האם יש קלון או אין קלון, שיכריע אם יש קלון או אין קלון. כדוגמה, תדע, הם יכולים ללכת על דרך האמצע.
אתה מעריך שדבר כזה, פנייה יושב ראש ועדת הבחירות יכולה להימשך, זאת אומרת, לא תניח, ההחלטה שלו יכולה להינתן בעוד מספר חודשים, זה משהו שהוא יכול להמתין איתו.
כן?
כן.
למה לא? הוא יבקש את חוות הדעת, הוא ידון בדבר.
ואז הכל הבא... כדי מה שנקרא להמשיך להחזיק את דרי על
הגריל, ואז...
שאתה בינתיים תדאג שלא יהיו...
ואז ברק... ואז ברק, אתה יודע מה קורה? אין שום חוק שיכול להציל לדרג, כשאתה מבטל את עילת הסבירות, אז יש לנו חוק, החוקים של לוין רוצה להעביר של ביטול עילת הסבירות, כשאתה מדבר על חוק יסוד, אין אפשרות כמעט לפסול אותו, אבל יש אפשרות להתמודד גם עם זה בפסקת ההתגברות, אבל מה אתה עושה אם מחזירים אותה לשורש ועדת הפירות, והוא קובע שיש במעשיו קלון, או שהם פוסלים את הסדר הטיעון, או שהם פוסלים את הסדר הטיעון, שאלתי את אבי את זה לפני השידור,
הם לא יכולים לפסול את הסדר הטיעון, זה לא הונח לפתחם, תדע, הסדר הטיעון היה בפני הערכה שיפוטית, ואם אתה חושב שהוא הפר את הסדר הטיעון, אף אחד לא טען, עובדה שהפרקליטות לא הלכה לבית משפט ואמרה שהוא הפר את הסדר הטיעון.
אבל דבר כזה עולה בדיון, זה באמת כמו שריבלין אומר, להחזיר את זה לשופט, השופט עמית, יושב ראש ועדת הבחירות, כדי שהחליט כן קבלן לא קבלן. שזה ככה חלק גדול. חלק גדול מהדיון לסוף על זה, למה לא הלכתם להעמיד, למה פניתם, למה הלכתם לשינוי חקיקה.
ואז אתם מסכימים איתי שהכנסת לא תוכל כבר להושיע? מה אתה עושה, חוק מיוחד?
אני לא יודע, תשמע, אנחנו רואים כאן איזשהו כיפופי ידיים, אתה רואה רק איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה ייגמר ואיך זה יימשך, ויריב לוין לא פרייר, יש לו גם את התשובות שלו.
טוב, אז בוא נדבר על...
ברק, מה התחלת לומר?
בדרך כלל, הערות של שופטים וכל מיני ככה, יכולים ללמד על דרך ושמת, אבל זה לא תמיד. בוא נמתין ונראה.
אז בוא נדבר את הפוליטיקה שסביב כל האירוע הזה, ובהקשר של הרפורמה של לוין. אתה חושב שזה היה ממש במקרה, שאתמול ברביעי בערב, 9 שעות, 10 שעות לפני פתיחת הדיון, הוא מודיע שהוא הולך להעביר את פסקת ההתגברות, עילת הסבירות, בדיוק שני נושאים שהולכים.
כן, כן, גם דיברתי עם השר דרעי וגם דיברתי עם...
קשור או לא קשור, לא הבנתי.
אז לא קשור, אני אומר, מה זה לא קשור? אני חושב
שהדברים... העיתוי היה מקרי, איך אמר אלון מזרחי פעם? טיימינג זה עניין של תזמון.
תראה, זה בטוח, לא תואם עם השר דרעי, זה ב-100% אני אומר לך, שזה לא תואם איתו, אתה שואל אותי האם זה עושה לו טוב, שערב הדיון בבג"ץ מגיע שר המשפטים עם הצעה כזאת לרפורמה מרחיקת לכת, אני חושב שזה לא טוב, אני חושב שזה לא שם אותו מקום טוב, אני חושב שהשר דרעי היה שמח מאוד אם זה היה מסיבת עיתונאים כזאת המכונסת אחרי הדיון, או בתאריך אחר, לא בערב הדיון, כי זה נראה שקוף מדי, כי לפי כל מיני פרשנויות, שאני מקווה מאוד שהשופטים יתעלמו מהם, זה מציב את השופטים בפינה, ואומר להם, תקשיבו,
מה שלא תפסיקו לא אכפת לנו.
כן, לא משנה מה תפסיקו, עכשיו למעשה אין לכם ברירה, אלא לפסוק נגד השר דרעי, כי אחרת אתם תוצאו...
זה ראה שהתקפלתם. אגב, לדעתי גם החוות דעת של היועץ המשפטית לממשלה, היא לא במקרה ניתנה אחרי שהדירו אותה מישיבת הממשלה הראשונה, שגם זה אני לא יודע אם נעשה בהצעה אחת עם דרי. הלכו כאן למהלך, בלי לקחת בחשבון את ההשלכות שיהיו לזה על אריה דרי, אני אגיד לך יעקב, אם אולי ברק לא יסכים איתי, שזה לא חברי מה שנעשה לו, לא מצד נתניהו ולא מצד יריב לוין. תחכה קצת, אתה יודע שיש דיון ביום חמישי, מה אתה צריך לפתוח את המלחמה דווקא אז?
אני גם לא יודע, מבחינת העיתוי, לא התכנים, העיתוי, אם גם נתניהו היה בסוד העניין, אני ממש לא בטוח, כי זה נראה לי מוזר מאוד, זה מאוד מאוד מוזר, כל החברים של דרעי באמת השתוממו נוכח העיתוי הזה, שהוא לא, מבחינתו האישית, מבחינת הדיון, כאמור, זה לא דבר
לא מוסיף לו.
כן.
כן, עכשיו אתה, אבי, אתה הזכרת את זה שלא הזמינו את היועצת המשפטית, אני מבין שהממשלה הזאת החליטה שאין יותר ברקסים, נוסעים עד הסוף, היועצת המשפטית מונתה על ידי שר, אגב, איך אמר עליה קוניס, לא ממנים, גרוניס, לא ממנים תת אלוף לרמטכ"ל, הוא אמר את זה עליה, הם החליטו ללכת עליה עד הסוף, זאת אומרת להשפיל אותה וזאת אותה, עד שהיא תחליט ללכת מעצמה.
מה אתם אומרים? אבל אתה יודע, יכול להיות, אני שמעתי גרסה אחרת. אני שמעתי גרסה אחרת, אני שמעתי שדווקא הגרסה הלאומתית, או שבא לי ביטוי בחוות דעת בעניין דרעי, אמרו לה מי שאמרו לה, יעצו לה מי שאמרו לה, כזה אסטרטגיה שלה, בואי, זה תיק דגל. מבחינתך זה ווין ווין. אם תלכי בגישה הזאת, יהיה קשה מאוד לפטר אותך, כי זה יהיה ברור למה פיתרו אותך. ואם יפטרו אותך, אז באמת נפל על חרבך, ובאופן הכי הירואי שיכול להיות, הכי רציני, וכולם יבינו שזו הסיבה, ובכל מקרה, חוות דעת כזאת היא בדיוק מה שאת צריכה בעת הזו, ולא משנה מה תהיה התוצאה. זה פרשנות שאני שמעתי אתמול אחר פרסום חוות הדעת הזאת, ואני חושב שיש בה גם היגיון, כי בכל מקרה, מה שלא יהיה, היא יוצאת כביכול בסדר, בעיני המדיה שלה, בעיני אחרים.
ונגיד אוצר זה שמינה אותה.
אגב, זה השם שאתה אמרת, אבל אני אומר, זה בהחלט עושה שכל, ויש בזה היגיון שדבר כזה יכול לפעול לטובתה בכל מצב.
תגיד לי,
אבי, אתה הזכרת שלא זימינו אותה לישיבת הממשלה הראשונה, טענו שזו ישיבה טקסית בלבד, אבל איזו שנעצה את החרב בבלון ולא בא לישיבה השנייה, ישיבת עבודה לכל דבר, זאת אומרת, יש כאן הכרזת מלחמה גם מצידה.
טוב, זה כבר עניין של כבוד, אתה יודע, נו. ברור.
אוקיי, אז
זה נקרא הכרזת מלחמה. כן.
תראה, זה עוד פעם, זה נראה לי סוג של באמת אפילו משחקי כבוד, לא הזמנת אותי לראשונה, אני לא אבוא לישיבה השנייה, אין ספק שכל הרוח שנושבת מכיוון הממשלה הזאת, גם בהתבטאויות ישירות, גם בהתנהלות כלפי היועצת גליבה מיירה, היא רוח לא טובה. אנחנו שומעים ככה אמירות ישירות של השרים קרי ואחרים, שהיא למעשה מינוי פוליטי של שר לשעבר גדעון סער, וגם כמו שציינתם, לא הוזמנה לישיבה הראשונה, לא הגיעה לישיבה השנייה. המסלול הוא מסלול חד משמעי של התנגשות, ואני כאמור חושב שהיא, אולי יש בזה מן ההיגיון, שהיא הולכת בדרכה בדרך המאוד מאוד אומתית הזאת, ומה שיהיה, יהיה מבחינתה טוב.
בוא נדבר על הממשלה, ניסינו את הפרק המשפטי, במיוחד שאנחנו עוד מחכים להתפתחויות בדיון היום. איך אתה רואה את השבוע הראשון של הממשלה הזאת מבחינת ההתנהלות בין מרכיביה? אנחנו כבר רואים את בצלאל סמוטריץ' מנסה לדחוף לגפני הקמת ועדת רפורמות, ומנסה להוביל מסלול עוקף אולי גם של משרד התחבורה לתשתיות אצלו במשרד. ועם דודי אמסלם עוד לא נפטר, ובן גביר עולה להר הבית.
זה העיקר.
הממשלה הזאת גביר. מתחילה עם חריקות, כן, אולי נתחיל מהסוף.
נתחיל מהסוף, את האירוע אולי הכי דרמטי השבוע. אני חושב שאיתמר בן גביר עדיין בקמפיין, אין דרך אחרת לכל זה. והקמפיין כולל גם סיורים אחרי הבחירות, אחרי הקמת הממשלה ואחרי שהוא ברזר. בשוק מחנה יהודה, עלייה להר הבית כי הוא הבטיח, כי הוא התחייב, כי חברי האופוזיציה קינטרו אותו, שר ואלקין, ולכן הוא מגיב כשהוא מגיב. אני חושב שהוא נבחר באמת במסה של בוחרים, אתה יודע, קיבל משלגה של 14 מנדטים, לטעמי הוא קיבל 11, אולי 12 מתוכם, ואלה שבחרו אותו, בחרו אותו מסיבות אחרות לגמרי. אגב, אמרתי לו את זה, גם אמרתי לו את זה בשתי הזדמנויות, גם השבוע, אלה שבחרו אותו לא בחרו אותו בגלל העלייה להר הבית, זה מעניין בודדים, ממש בודדים.
בגלל המשילות.
אלה שבחרו אותו כדי באמת להחזיר את המשילות, את הסדר, את האכיפה, את השיטור לחוצות ישראל, בעיקר בנגב, בעיקר בפזורה הבדואית, בצפון וכמעט בכל מקום בארץ. אתה יודע, יש עכשיו תחושה, אני לא יודע אם היא גם מקובה בעלייה בנתונים לפי שמה שאני יודעים מדובר המשטרה, זאת אומרת יש יותר עבירות אלימות, אבל גם הרבה הרבה דברים יותר מצולמים, גם כי כל פינה במדינת ישראל מצולמת, וגם כי כל אחד מחזיק טלפון סלולרי שיכול לצלם.
אבל הנה, יש יותר גנבות רכב, זה כבר מתגלגל לביטוחים, יש.
זה גם עלייה במספרים האובייקטיביים.
תשאלו את התושבים שם בצפון ובדרום.
זה גם תחושה קשה מאוד של חוסר ביטחון, מכיוון שהכל מצולם. פעם קטטה...
והשאלה הגדולה, אם בן גביר יוכל להשתחרר מהנהייה הזאת אחרי הכותרות, וההדלפות לתקשורת, ולהפוך לשר רציני, או שהוא יישאר אופוזיציונר מתוך הקואליציה.
אני רוצה לנסות לענות על השאלה הזאת.
הייתי במשרד לביטחון פנים, זה משרד מבחינת השרים מאוד מאוד מתסכל, מכיוון שעזוב סמכויות, אין הרבה סמכויות לשר, ולפעמים הוא עומד חסר עונים מול המשטרה, הוא יכול להתערב בעניין של מינוי קצינים, מפכ"ל וכו' וכו', אבל בסוף הוא קשה לו מאוד להביא גם את הרצונות שלו לידי ביטוי, וכאן הוא התעכב. זו עבודה סיזיפית, השינויים הם שינויים מינורים, שלוקחים המון המון זמן. אני אומר לך שאני מתקשה להאמין שבעוד חצי שנה אנחנו נשמע שמחה וססון מתושבי באר שבע והנגב ומתושבים בגליל, שהנה חל השינוי המיוחל ואנחנו מתהלכים לבטא ואין פרוטקשן ואין אלימות והבדואים לא יורים באוויר ולא יורים לעבר היישובים ולא משתוללים בחוצות הערים ובכבישים המובילים כבישי הדרום. אני מתקשה לראות השינוי הזה. ולכן דבר כמו עלייה להר הבית, מבחינת האפקט, זה הרבה יותר קל, אתה עולה, הנה, לא נכנעת, עמדת חזק מול החמאס, ולכן אני חושב שבסוף הרי הוא לא ייבחן על הדבר הזה, על העלייה, הוא לא על העלייה לבית, הכניעה או חוסר הכניעה לטרור, הוא ייבחן בסוף על מה שהוא הלך כנושא המרכזי במערכת הבחירות שלו, החזרת הביטחון האישי לתושבי ישראל. כאן איך אומרים, זה הרבה הרבה יותר קשה, מורכב, סבוך, אתה תלוי במשטרה, ותלוי בהרבה הרבה דברים, אתה יודע, מדברים על חיזוק המשטרה, זה לא פשוט. כמה, לוקח כמעט שנה להכשיר שוטר עד שהוא יורד לשטח. וזה, אתה יודע, זה בערך הזמן שהוא יצטרך לעבור. שנה שעברה, סתם לסבר את האוזן, התפטרו 2,000 שוטרים ממשטרת ישראל, מסיבות כאלה ואחרות. יש להם 1,100 שוטרים שהם צריכים, צבועים, יכולים כבר לגייס, בקושי
הצליחו לגייס 70%, וגם בואו נחתור לסיום עם כל הנושא הזה של מה שקורה בין הליכוד, בתוך הליכוד יותר נכון. אתה רואה דודי אמסלם, אתה רואה את חבורת המורדים, את ישראל כץ לא מספיק מרוצה, את מאי גולן. האם באמת אנחנו נראה כאן, ואגב, אני אגיד לך למשל איפה זה יכול להשליך. לדוגמה, עכשיו אם יהיה לנו בליץ של חקיקה בנושא המשילות, מה שיריב לוין רוצה להוביל, אני לא בטוח שיולי אדינשטיין למשל יתמוך בזה.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אף אחד לא היה לו ספק שכל החקים של הליכוד, השרים, מורמרים פחות, מורמרים יותר, מרוצים עד השמיים, כולם יצביעו בעד הקמת הממשלה, כי אף אחד לא יתעסק עם המתפקדים שלהם, ולא ייתן שיסמנו אותו כמי ש... פעל, סיכל, ניסה לסכל את הקמת הממשלה, אבל כמו שאתה אומר, יהיו עוד המון 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 צמתים אסטרטגיים שיצטרכו את כולם, וגם בקואליציה 64 יצטרכו את כל האצבעות, ואז אתה יודע, יש דרכים להביע מורת רוח, אתה פתאום מודיע שאתה לא מרגיש טוב ונעלם, אתה פתאום צריך לטוס לנסיעה דחופה ונעלם בלי כיזוז, ואיך נמצא אותך, וסיפורים כאלה ואחרים, אנחנו לא ראינו השבוע את מאי גולן פתאום לא מרגישה טוב, אנחנו זוכרים את
יוקר. דודי אמסלם התאשפז.
תראה, דודי אמסלם, אני לא מטיל ספק, הוא העביר תמונה שלו מבית חולים, יושב שם במסדרון, אז אני לא רוצה
לחזור. אנחנו זוכרים איך קראו לסגן השר קרה, שגם כן מצאת עצמו, איוב קרה, כן.
נחצים בחזה, ואנחנו זוכרים, ורק לפני שבועיים שלושה נסע, טס דני דנון לוינה ובלי כיזוז
לפראג, שיר שחלמתי בפראג, כן.
ולכן יש לח"כים, בטח המיומנים שבהם, דרכים להביע מורת רוח. תראה, בינתיים נתניהו במאמצים גדולים עם כל מיני שברי משרדים וסגני שרים, מנסה ככה כמה שפחות להשאיר מוכזבים בשטח. יש לו כמובן את דודי אמסלם, שזה מוכזב גדול, מאי גולן, אני חושב שגם יולי אדלשטיין, אני לא הייתי מכניס את ישראל כץ, אתה יודע, בסוף שנתיים שר חוץ, זה באמת לא, כמה מוכזב אתה יכול להיות לאחר שקבעו שאתה תהיה גם חבר קבינט מדיני ביטחוני, וגם שנתיים שר חוץ.
אבל הדרך שביבי קרא לו ואמר לו יהיה בסדר עם תיק החוץ, ואז פתאום הוא צריך לריב על זה.
נכון, אבל עדיין בסוף הם בוחנים את השורה התחתונה, בשורה התחתונה יש לו, הוא קיבל משהו, אולי זה גם מבטר עליו, מה, הוא יוצא עכשיו להיכנס להתנחויות?
לא, הוא גם מבין את גם שם לו פתילה שהיה קצר, בעוד שנה, הוא ודאי יוצא להיכנס למשרד. ועם דודי אמסלם יש תחושה שזה ייפטר, נכון? הוא יגיד, הנה יריב לוין מוביל את הצעדים שרציתי.
בסוף מורה חברי המרכז, המתפקדים, מרחף מעל כולם, כולם מבינים.
גם יש לו סולם, הוא יוכל לומר, הנה יריב לוין מוביל את מה שאני ביקשתי, אני לא רציתי לקחת את זה אישית, כבר ראינו אותו מברך אותי את יריב לוין.
אני בתחושה, תראה, זה... נתניהו מיומן פוליטי בפתרונות האלה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מקים ממשלה, הוא מכיר את הדברים האלה, אני חושב שבסוף, יכול להיות שיתיר מוכזבים, אבל הם יהיו מעט מאוד, באופן כזה שבו לא יפלו, תזכור שעכשיו עוסקים בהרחבת החוק הנורווגי, זה אומר שנורווגים ככל אשר התנאי היה, ייכנסו לכנסת, והנורווגים האלה יצביעו, הח"כים הנורווגים יצביעו כמו שראש הממשלה, או בכלל כמו... של חברי הקואליציה, לכן אני לא רואה בעיה גדולה מהכיוון הזה, אבל איך אומרים, חובת ההוכחה לפתרון הבעיה עדיין על נתניהו, אני מאמין שהוא יפתור אותה.
ברק, תודה רבה, שתהיה שבת שלום, שבת מנוחה גם לכמה מהפוליטיקאים החרדים בש"ס. שבת מנוחה.
עד כאן פילפוליטיקה לשבוע זה. תודה רבה לעורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי הנפלא שלנו פסח בגד שעזר לנו להתגבר על הרבה קשיים טכניים במהלך השידור. אבי, תודה רבה לך. ומה השיר שמתנגן לנו ברקע?
עוד אבינו חי, קר לי באח, עוד אבינו חי מפרשת השבוע, על יאוש יהודים, על יאוש.
על יאוש, שבת שלום.
שבת שלום. I'm Israel, 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 I'm Israel